ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק, ויצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי לו לאישה. לכאורה הפסוק הזה תאימה גדולה, כי הפסוק הזה הולך וכופל את עצמו עד בלי סוף בדברים שכבר ידענו. ויצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה, כבר ידענו שהיא בת בתואל, כבר ידענו הארמי מפדן ארם, גם את זה ידענו. אחות לבן הארמי לו לאישה, עוד הפעם ארמי ועוד הפעם ארמי. אז למה כל האריכות הזאת? אז רש"י בא לבאר את דברי המדרש. המדרש אומר, כששנה בין החוכים כן רעייתי בין הבנות, כמו שיש שושנה ומסביב לשושנה יש קוצים, אז ככה רבקה הייתה כזאת צדקת גדולה, היה לה מעלה כזאת גדולה, ואף על פי כן סוף סוף היא הייתה בין אנשי רשע. מה רבקה הייתה שומעת בבית? מה הייתה שומעת בבית רבקה? כל פעם הייתה שומעת כל מיני דברים של עבריינים, כל מיני... תוריד אותו, לא תוריד אותו, תקנה, תשרוף. מה הוא היה יודע? מה הייתה שומעת? לעומת אותי יצחק, כל כולו היה קדושה. יצחק ראה רק דוגמה אישית ומופת אישי מאבא שלו אברהם. היה מכניס אורחים, היה רץ כחום היום, דף יוד, מסכת סוטה, גמרא אומרת, הבית שלו היה פתוח מארבע רוחות השמיים כדי להכניס אורחים. ולכן יצחק ודאי היה עולה קדושה, עולה תמימה. והוא היה לומד מהבית של אבא שלו, אברהם. הוא היה רואה איך אברהם, אבא שלו, היה ממית את עצמו על הכלל. איך אבא שלו, אברהם, היה עושה מצוות גמילות חסדים ומחזיר אנשים בתשובה, הוא מכניס אותם תחת כנפי השכינה. הלא למדנו שלוש פעמים בזוהר. זוהר חדש בדף למד א', זוהר תרומה, קכ"ח עמוד ב', זוהר לך לך דף פ"ט עמוד א'. ובכל המקורות האלה אנחנו לומדים על המעלה הגדולה של מי שמחזיר בתשובה אחרים, מי שמקרב אותם, מי שמכניס אותם תחת כנפי השכינה. הזוהר כותב בזוהר תרומה, קכ"ח עמוד ב', שאם בני האדם היו יודעים מה זה להחזיר בן אדם אחד בתשובה, היו רודפים אחריו כאילו רודפים אחרי החיים. ולכן יש לכולנו אבונות, והדרך היחידה לפתור את האבונות האלה זה או תעניות או סיגופים או דברי תורה או צדקות או גמילות חסדים, או הדבר הכי טוב להחזיר אחד בתשובה. אז כשאתה מחזיר מישהו בתשובה, מקרב אותו לאביו שבשמיים, מכניס אותו תחת כנפי השכינה, ודאי שיש בזה מעלה גדולה. יצחק כל כולו עולה תמימה, זה מה שהוא ראה בבית, זה מה שהוא ראה בבית. לא היה לאברהם טלוויזיית פלזמה בבית שלו, נכון? לא היה לאברהם אבינו, לא היה לאברהם קולנוע ביתי, והוא לא ראה יוטובים, לא היה ליצחק אייפון. הם היו כל כולם עסוקים בעבודת השם, בקדושה, בעירת שמיים. ולכן יצחק הוא... יצחק הוא חרדי מבית. רבקה היא בעלת תשובה. רבקה למדה אצל אבא שלה הגדול, היא הייתה עם אח שלה, אח שלה לא סתם נקרא לבן, היה כנראה מוכר חומר לבן, זה היה לבן הארמי, לבן הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי לו לאישה, עוד הפעם ארמי ועוד פעם לבן ועוד פעם בת בתואל ועוד פעם מפדן ארם. כל האריכות המיותרת הזאת, יעלו, סוף סוף הגמרא לומדת ממסכת עירובין דין כ"א עמוד ב', קבוצותיו תפתלים שחורות כעורב, מלמד שרבי עקיבא היה דורש על כל קוץ וקוץ שבתורה תילי תילים של הלכות מבוקר עד ערב, שחורות לשון שחרית, עורב לשון ערבית. הרי אין מילה בתורה מיותרת, אין אות מיותרת, הכל מקומט, ממוספר, הכל במינון מדויק. אז למה עוד הפעם האריכות הזאת? זה אומר דרשני, זה אומר דרשני האריכות הזאת. וכל האריכות באה ללמד אותך שאתה חייב לדעת שרבקה הייתה בין אנשים רשעים. אבא שלה היה רשם, ראש המאפיה, אח שלה היה, כנראה היה חבר במאפיה הציציליאנית, הוא היה במאפיה המוסקבית, לא יודע מה, היו כל מיני משפחות רשע ופשע, ולמרות זאת נשארה בצדקותה. רבקה בעלת תשובה, יצחקו חרדים מבית, התחתנו ביחד ויצא מהם העולה תמימה הגדולה הזאת, בחיר האבות שנקרא יעקב אבינו. אבל מה שמעניין זה שבתחילת הפרשה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, והוא לא אומר מי התולדות, דבר שהיה תמוע בעיניי מאוד. כשאומרים תולדות זה נקודותיים ומתחילים להגיד שמות של התולדות. ככה זה בחוק התחבירי, ככה אנחנו מוצאים בכל מקום בתורה. אלה תולדות ישמעאל, בסוף הפרשה הקודמת, ומיד כתוב, אלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילד האגר המצרית שפחת אברהם, נקודותיים, ומתחיל להגיד את כל השמות של הילדים של ישמעאל. בכור ישמעאל, נוויות וכדר ועדבל, ומסם ומסם ודומה, חדד ותימה, יתור, נפיש, בקדמה, כל השמות של הילדים של ישמעאל. למה פה אלה תולדות יצחק? אני הייתי מצפה, אלה תולדות יצחק, נקודותיים, יעקב ועשיו. פתאום פה הוא מתחיל לדבר על יעקב ועשיו בהמשך הפרשה. למה לא אלה תולדות יצחק, יעקב ועשיו, או עשיו ויעקב, מה זה משנה? מי שיצא קודם, זה בכלל לא משנה. אבל היה צריך להסביר מי היו התולדות. באמת זה תימה גדולה. ואני לא הבנתי למה, רשי היה קשה לו. ולכן רשי הראשון בפרשה, ככה הוא כותב. ואלה תולדות יצחק, יעקב ועשיו האמורים בפרשה. זאת אומרת, בהמשך יסבירו מי. אבל זה היה קשה לרשי, כי בדרך כלל אלה תולדות זה נקודותיים, ומיד אומר את השמות. פה יוצא מן הכלל, אלה תולדות ולא מבאר מי התולדות. אלא בהמשך הפרשה אנחנו לומדים על התולדות. מה קרה? מה קרה? איפה השונים? למה שינו פה? אז באמת הפשט כאן הוא שסוף סוף יצחק עשה כל מה שהוא יכול כדי לקבל ילדים. הגמרא אומרת, אדם שאין לו ילדים חשוב כמת, אבא לבנים ואימא אין מתה אנוכי, דף כ"ד זוהר בראשית, ככה למדנו גם בדף פ"א בגמרא במסכת נדרים. אדם צריך ילדים, אישה צריכה ילדים, אין אדם מתחתן אלא בשביל להביא ילדים. למה הוא מתחתן? בשביל שיהיה אישה, אז לא חייב להתחתן, לכאורה, שלא תביאו מפה ראיות שלא חייב. אבל למה אתה מתחתן? בשביל להביא תולדות, להעמיד ילדים, צאצאים, שיהיו עבדי השם, שיעבדו את הקדוש ברוך הוא אחרי שאתה תיפטר מהעולם, שלא תיפסק השרשרת. זוהר בראשית דף ממחית עמוד א', הזוהר מחמיר מאוד במי שבא לעולם ולא הביא ילדים. מי שבא לעולם ולא הביא ילדים, כותב הזוהר, אין מכניסים אותו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. לפי הרמק הוא יהיה מוכרח לחזור לעולם הזה. אז אדם שאין לו בנים, חשוב כמו מת, לא סתם, אלא באמת הוא כמו מת, הוא יחזור עוד הפעם לעולם הזה. תמיד אני אומר, רק בשביל השלוש שנים צבא לא שווה לחזור עוד הפעם לעולם הזה. אבל סוף סוף, אם אין לו בנים, הוא לא ישתדל. יש אנשים שהשתדלו ולא זכו לבנים. ספר שנקרא בני אהרון. בני אהרון, רבי שמעון אגסי, היה תלמיד חבר של הרב יוסף חיים, רבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חיים. יש לו ספר בני אהרון על שער הגלגולים, ושם בהקדמה כ"ב הוא כותב שיש 10 חילוקים, חילוקים במי שלא הביא בנים. יש אחד שלא הביא בנים כי לא רצה להתחתן. כמו חזקיה, מלך יהודה, דף יהודה מודע לצוות אל ביתך כי לא תחיה, כי מת אתה ולא תחיה, לא תחיה בעולם הזה, אתה מת מהעולם הזה, לא תחיה בעולם הבא כי לא רצית להתחתן. אחד שלא רצה להתחתן, לא מכניסים אותו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא, יורד עוד פעם לגלגולים בעולם הזה, עד 1,000 דורות הוא יורד, תלוי אם הוא התחיל לתקן, לא התחיל לתקן, סיבוכים גדולים מאוד יש למי שלא הביא ילדים. יש אחד שהתחתן ולא הצליח להביא ילדים, השתדל אצל הרופאים. יש אחד שהתחתן שעה 10 שנים עם אשתו בארץ ישראל, מילא את כל המכסה של התנאים, גם בארץ ישראל, גם 10 שנים, גם אישה כשרה, השתדלו, עשו את כל ההשתדלויות שלהם, הלכו לקברות צדיקים, בכו, דמעות, תפילות, ברכות מצדיקים, הלכו לרופאים, ולא זכו להיבנות, הוא צריך לגרש אותה אחרי 10 שנים. לכאורה זה צער גדול, כי הוא צריך לגרש את אשת נעוריו כדי לקיים מצווה. הרמ"א כותב, אין אדם חייב לבזבז און רב כדי לקיים את המצוות. אז שואל אבני נזר, סימן א' באבן העזר, און רב לא חייב לבזבז, ואת אשת נעוריו הוא כן חייב לגרש בשביל להזכות לבנים שכרים. און רב לא חייב לבזבז, אבל את אשתו הוא חייב לגרש כדי להביא ילדים. יש לו הרבה חילוקים בזה, 10 חילוקים למען האמת. הוא כותב, יש אחד שיצא כבר ידי חובה בגלגול קודם של ילדים, אז אם הוא מת בלי בנים, אז הוא כן ייכנס למחיצתו של הקדוש ברוך הוא, ולא יצטרך לרדת עוד פעם לעולם הזה בגלגול, כי הוא כבר יצא מזה בגלגול קודם. יש 10 חילוקים, אבל אם הוא באמת לא הביא ילדים ולא השתדל להביא ילדים, אחד כזה ידונו אותו. ואני אומר, זה מה שאומרת הגמרא. שבת, למד א' עמוד א', שואלים את האדם שאלות בעולם הבא. למעשה הגמרא הולכת ומונה 6 שאלות בבית דין של מעלה. פלפלת בחוכמה, המלכת חברך עליך, קבעת עיתים לתורה, נסעת ונתת באמונה, עסקת בפריה ורבייה. ומעולם לא הבנתי למה כתוב עסקת בפריה ורבייה. למה לא שואלים? הבאת הילדים? הבאת בנים? מה זה משנה? הבאת בן ובת? מחלוקת בגמרא בדף סמך ג' מסכת יבמות, אם זה שתי בנים או בן ובת. בית שמאי אומרים שתי בנים, בית הלל אומרים בן ובת. מי שיש לו שתי בנים ובת יצא לשיטת כולם. בית שמאי אומרים שתי בנים, בית הלל אומרים בן ובת, מה זה משנה? בשולחן ערוך אבן העזר סימן א', מרן פוסק כמו בית הלל, כמובן הלכה כמותם בדף י' ג' עירובין. הגמרא אומרת הלכה כמו בית הלל בכל מקום. אם זה ככה, למה שואלת הגמרא שלעתיד לבוא ישאלו אותו בבית דין של מעלה? עסקת בפריה ורבייה, היה צריך לשאול אותו, הבאת בן ובת? זה ההלכה. אז תשאלו אותו, הבאת בן ובת? ואני אומר, התוצאה היא לא בידיים של הבן אדם. אדם לא יכול להביא בן ובת, הוא יכול להשתדל להתחתן ולעשות את מה שהוא צריך לעשות, ויצא בן ובת, יצא בן ובת. הגה עצמך, אדם שהתחתן והביא 10 בנים, לא יצא ידי חובה, לא יצא. הביא 18 בנים, לא יצא. אם הביא 18 בנות, וואו, בטח יש לו גן עדן. אבל לא יצא ידי חובה. לא יצא ידי חובה, זה לא עובד ככה. הוא צריך להביא בן ובת פעם אחת. פעם אחת, בן ובת. אם היה מציאות שהוא ילדה תאומים, תאומים, ויש מציאות של תאומים בן ובת, אפילו באותה שקית. זה לא חייב להיות בשתי שקיות שונות. אותה שקית, בן ובת, יצא ידי חובה, נגמר. כל הילדים האחרים, זה הידור מצווה. אז יש מצווה, איך אומר רבי יהושע סובול? הוא לא רבי. יהושע סובול, מחזאי. למדתי תיאטרון, 5 יחידות, ושם למדנו, עשינו הרבה מחזות קרינו. ואחד מהמחזאים המפורסמים בתיאטרון חיפה, יהושע סובול, והוא כתב הצגה, ובהצגה שלו יש שם מונולוג, שאחרי זה זה זמרת אחת לקחה את המונולוג ועשתה מזה שיר, תביאו 3, תביאו 4, תביאו 5 ילדים, תביאו 7, תביאו 8, זה מההצגה שלו. בכל מקרה, יש מצווה להרבות, ילדים זה ברכה, ילדים זה שמחה, לכו תשאלו את הרב. אז ברור שיש איזה עניין, יש איזה עניין ללכת לשאול את הרב, והרב בטח יגיד שיש מצווה להביא ילדים, אין בן דוד בא שיכלו נשמות מן הגוף, יש גם עניין בשמיים, איזה מקום שנקרא גוף, ויש שם מכסה של נשמות. ברגע שכל הנשמות ירדו לעולם הזה, מיד נכלו הנשמות מהגוף, בן דוד יגיע. זה כל הרעיון למה צריך להביא הרבה ילדים. אבל להלכה ולמעשה שתי ילדים, בן ובת יצא ידי חובה, אז מה פתאום הגמרא שואלת, עסקת בפריה ורבייה? למה לא שואלת, הבאת בן ובת? למה עסקת בפריה ורבייה? והטעם הוא ברור, כי התוצאה היא לא בידיים שלך. גמרא מסכת תענית, בית עמוד א', הגמרא אומרת שמה, שיש מפתחות בידיים של הקדוש ברוך הוא. תחיית המתים בידיים, הנה אנוכי פותח את קברותיכם עמי, והעליתי אתכם את עצמותיכם מקבריכם, והבאתי אתכם לאדמת ישראל, והדרתם כי אנוכי אדוני דיברתי ועשיתי נאום אדוני אלוהים. אז סוף סוף הוא פותח את הקברים, אצל פרנסה, הוא פותח, שנאמר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אצל לידה, אם היא תתעבר או לא תתעבר, הוא פותח. כתוב אצל לאה, ויער השם כסנוע עליה, ויפתח רחמה. הוא פותח את הרחם, הוא זה שמחליט אם תתעבר או לא תתעבר. לא משנה כמה זכויות יהיה לו, ויש כאלה צדיקים שהיה להם הרבה זכויות, ולא זכו לי בנות, רשי, היה לו רק בנות, לא היה לו בנים. 3 הנכדים של רשי, רשבם, ריבן, רבנותם, היו גדולי ישראל, היו גדולי העולם, גדולי האומה באותה תקופה, היו המובילים של כל 2,000 חכמים ש... מנו התוספות, תוספות זה לא רק מה שאתם רואים על הגמרא, זה רק מה שהיה מקום בדף להכניס אותם, היה הרבה יותר תוספות, למען האמת היה למעלה מ-2,000 איש מנו כל התוספות. יש תוספות רבנו פרץ, יש תוספות חכמי אנגליה, יש תוספות צ'אנס, יש תוספות הראש, יש כל מיני תוספות בספרים נפרדים כי לא הכל נכנס. מי היו הראשים של התוספות? 3 הנכדים של רשי, אבל נכדים. אז כן, אולי הוא יצא מבחינת בני בנים, הרי הם כבנים, אבל רשי באמת לא יצא, היה לו רק בנות. היו לו רק בנות. אז זה לא משנה כמה זכויות יהיה לבן אדם, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, זה לא יעזור. לא היה לנו יותר גדול מרבי חיים בן עטר. רבי חיים בן עטר, שהבעל שם טוב כותב עליו, שכשהוא היה עולה למעלה לשמיים לעשות עליית נשמה, הוא היה רואה את רבי חיים בן עטר יורד למטה. תבינו מה מדובר פה. אנחנו לא מבינים, העולה, יורד, אנחנו מקסימום העליות אנחנו יודעים, חוץ מזה אנחנו לא יודעים. אבל הם היו עושים עליות נשמה, ובעליית נשמה הטריקו ללכת לחדר מבודד, להגיד שמות הקודש ולהתנתק מהגוף, וכשאתה מתנתק מהגוף אתה עולה למטיף את הדרכי על השמיים, לומד תורה הרבה יותר טוב מאשר בגוף, כי כשאתה בגוף יש לך את כל החומר האחור המעיב עליך, ומונע אותך מהקדושה, אבל כשאתה מגיע למעלה לשמיים, הרב חידה כותב מדבר קדמות במערכה א', כל יום מתחדש הלכה בשמיים. אברהם אבינו היה יודע את כל ההלכות שנתחדשו בשמיים, יש תורה שמתחדשת בשמיים, התורה היא לא סטטית, היא דינמית, היא מתחדשת, אין חדש תחת השמש, תחת אין, אבל מעל השמש ודאי שיש. אז סוף סוף הוא היה עולה למעלה לשמוע את התורה החדשה שהתחדשה בשמיים. אז כל יום הוא היה מגיע למעלה, כיוון שאין חומר שמעיב, אז היו עושים לו, בוא נקרא לזה, מחברים אותו ל-USB ומורידים לו דאונלוד לכל החומר המתחדש בשמיים למעלה. אז הוא היה בשניות, היה משיג מה שפה אי אפשר להשיג. אי אפשר להשיג. הגמרא אומרת על דוד המלך שבלילה אחד למד מה שתלמיד ותיק לומד 100 שנים. לילה אחד, שמעתם את המדרש הזה? דוד המלך, לילה אחד הלך לישון ולמד בלילה אחד מה שתלמיד ותיק לומד 100 שנים. מה זה תלמיד ותיק? לא אחד שצריך ללמד אותו מה זה בראשית, מה זה רשי, אותיות. תלמיד ותיק, אחד שהוא בעניינים, שלא צריך עכשיו להתחיל למרוח הקדמות. ישר אתה אומר, זה איראן פין, מלכות, בינד, נוקמה, נכנס, יצא, הכל הוא מבין. ב-100 שנה הוא למד בלילה אחד מה שתלמיד לומד ב-100 שנה. אז כנראה שהתורה של דוד המלך לא הייתה רק תורה של 70 שנה שהוא חי, אלא של 170, וזה לילה אחד שהגמרא אומרת. אני משוכנע ובטוח שהיה לו הרבה יותר מלילה אחד כזה. אז בטח היה לו הרבה לילות כאלה, מספיק 7 ימים, הוא כבר בין 700, 770, אם היה לו 7 לילות כאלה. אבל סוף סוף אלה היו גאוני עולם, גאוני ישראל, כשמתנתקים מהגוף, מיד עולים למעלה, יכולים להשיג השגות. כבר סיפרתי לכם את הסיפור שהמרחו כותב על הרב שלו, רבנו ארי, שפעם אחד רבנו ארי הלך לישון ביום שבת. היה יושן קצת, הרב חידה כותב בסימן רש צדיק באור החיים, הלוואי שכולם היו נוהגים כמו רבנו ארי בכל המנהגים. פה כולם אומרים, רבנו ארי היה הולך לישון בשבת, אז אנחנו במנהג רבנו ארי. הלוואי שכל המנהגים תנהג רבנו ארי. איך אמר לי איזה אחד? אני אוכל בכוונות רבנו ארי. אמרתי לו, אתה יודע, כוונות רבנו ארי באכילה? הוא אומר, כן, מה ארי דורס ואוכל? גם אני דורס ואוכל. זה הוא דיבר על ארי, אריה, הוא דורס, הוא אוכל, מה לך ולא, מה דמיון, מה בכלל קשור, מה שייך, מה נדחר שמי. אבל רבנו ארי פעם ישן בפרשת בלק, שנת צהריים, כמה דקות אני יודע, ואז הוא התחיל למלמל משהו. אז רבי חיים ויטל כל כך התרגש ששם את האוזן שלו בתוך הפה של רבנו ארי כדי לשמוע מה הוא מדבר. אז רבנו ארי פתח את העיניים ואמר לו, חיים, מה הפה שלך, האוזן שלך עושה בתוך הפה שלי? אמר לו הרב, רציתי לשמוע מה אתה מדבר כשאתה יושן. אמר לו, תאמין לי, גם אם אני עכשיו יישב איתך ויסביר לך כל מה שלימדו אותי, 80 שנה תלמיד ותיק, אני לא אצליח להסביר לו מה שלימדו אותי עכשיו ב5 דקות בשמיים. 80 שנה תלמיד ותיק, בסוד האתון של בלעם, ככה הוא אומר לו, 80 שנה. אז כמובן חכמי ישראל וגדולי ישראל ורבי חיים ויטל היה גאון עולם. היה גאון עולם. הוא היה רבי חיים ויטל, תלמיד של רבי משה אלשיך. רבי משה אלשיך היה תלמיד של רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו נסמך על ידי מהרי ברב. מהרי ברב, הוא רצה לעשות את הסמיכה. היו בתקופה של מהרי טייצק. אתם יודעים מי זה מהרי טייצק? רבי יוסף טייצק, הרב חידה כותב 40, בשם הגדולים, ערך מהרי טייצק. רבי יוסף טייצק, 40 שנה לא ישן על מיטה. והיה לומד בלי הפסקה, ורק שם את הראש שלו על הסטנדר, 40 שנה לא טעם טעם של מיטה, בטט כמובן. נו מה? היו גדולי עולם. מהרי ברב הסמיך את רבי יוסף קארו עם הפולמוס הידוע, עם המהרלב"ח. המהרלב"ח לא הסכים לסמיכה. אבל סוף סוף, מהרי ברב חשב שאם כל חכמי ישראל רוצים באמת לסמוך, יכולים לחדש את הסמיכה. הקדוש ברוך הוא שם כביכול את הידיים שלו על משה, משה שם את הידיים שלו על יהושע, יהושע שם את הידיים שלו על הזקנים, הזקנים על הנביאים, כל חכם שם את הידיים שלו על החכמים האחרים, זה נקרא סמיכה, וזה נקרא רבי אמיתי, שהוא מוסמך מאחד, שהוא סמך מאחד, שהוא סמך מאוחד, עד הלכה למשה מסיני. למען האמת, במהלך הדורות הכל נעלם, והחכמים כבר בגמרא גזרו הרומאים שלא יסמכו, ואם יסמכו יהרגו אותם, וככה מתו כמה מחכמי ישראל, שתפסו אותם סומכים והרגו אותם. ולמעשה אנחנו בגלות החל הזה כבר 2000 שנה, והורקנו מכלי לכלי וכמעט לא נותרנו, ככה כותב הרב בית יוסף בהקדמה שלו לבית יוסף. כמו אתה לוקח מים, שופך אותם לכלי אחר, לוקח מים, שופך לכלי אחר, קצת נשאר בכל כלי, כמעט לא נשאר בכלי האחרון. הכוס האחרונה היא כבר רבע כוס, היה כוס שלם, לא נשפך כלום, אבל בין כלי לכלי אתה עובר ממודנה לאיטליה, מאיטליה לספרד, מספרד לטורקיה, לאיזמיר, לקושטה, כל זה אתה מוריד מאחריך, הדרך מטלטלת, מורידה מהכוחות שלך, מהיכולות שלך, מהממון שלך, מהשם שלך. כמו שרשי אומר בפרשה, לך לך מארצך, אתה מוריד מהכוחות שלך. אז סוף סוף נפסקה הסמיכה, לא סומכים יותר. ואז מה שקרה, שהמהרי ברב אמר שיש רמב״ם שכותב שאם כל חכמי ישראל יסכימו להתחיל ביחד עוד פעם את הסמיכה, יש בידם. יש בידם. ואז מה שהם עשו, מהרי ברב כינס את כל חכמי צפת ואת כל החכמים שהוא מכיר, וסמכו את הידיים שלהם על רבי יוסף קארו. אז רבי יוסף קארו הוא מוסמך לפי מהרי ברב. מהרלב"ח, רבה של ירושלים, אמר כל הסמיכה הזאת שטות גמורה. והוא כתב קונטרס הסמיכה, והוא לא מסכים. למה? הוא אומר, כתוב בהלכה של הרמב״ם, כשמזמינים את כל חכמי ישראל למעמד ההוא, אותי לא הזמינו. אותי לא הזמינו. אז אם לא הזמינו אותי, אז ודאי שאני חלק מהחכמים של הדור. אז צריך היה להזמין אותי, כאילו. איפה ה-invitation, SMS, משהו, טלפון, דה? כלום! אז ממילא, הוא גם מביא בקונטרס הצמיחה שלו כל מיני פלפולים, ולהלכה הוא אומר שזה לא עובד, אבל לשיטת מנדה אמר שזה עובד, מערי ברב הסמיך את רבי יוסף קארו, רבי יוסף קארו הסמיך את מהרם על שייך, מהרם על שייך הסמיך את רבי חיים ויטל, רבי חיים ויטל היה מוסמך, ואף על פי כן אומר לו רבנו הארי, מה שאני למדתי עכשיו בחמש דקות בשמיים בסוד האתון של בלעם, 80 שנה תלמיד ותיק אני לא יכול ללמד אותך. אז תראה איזה גאוני עולם היו. היו יכולים להשיג כל כך הרבה השגות, רבי חיים בן עטר ורבי רבי חיים בן עטר ורבי הבעל שם טוב, הם היו באותה תקופה, חפפו, כמובן אחד היה בירושלים, זה רבי חיים בן עטר, אחד היה ברוסיה, הם היו עושים כל מיני עליות נשמה למעלה, ורבי חיים בן עטר, כשהוא היה עולה, היו מלמדים אותו. וכשרבי, הרב בעל שם טוב, היה עולה, הוא היה אומר, הייתי רואה את רבי חיים בן עטר יורד. תבינו, כאילו, משהו הזוי לחלוטין. פעם אחד ראו את הבעל שם טוב שנכנס לעשות עליית נשמה, ואחרי חמש דקות חזר. אז שאלו אותו, הרב, מה קרה? מה, היום לא היה קליטה? מה הרעיון? אז הוא אמר להם, אני אגיד לכם את האמת, בדרך כלל לוקח לי איזה שלוש שעות רק לעבור את עולם התוהו. עד שאני מגיע לשמיים, זה חמש דקות כשאני לומד שמה, ישר אני מקבל את הכל לזיכרון. אבל רק כדי להכניע את כל הקליפות וכל המירין בישין והמלאכי חבלה והמסטילים והמקטרגים, אז לוקח לי זמן. אבל היום רבי חיים בן עטר נפטר בירושלים, ולכבודו הריקו ורוקנו את כל הרקיע מהמלאכי חבלה. אז איך שעשיתי עליית נשמה, ישר עליתי למעלה לשמיים. אז אלה היו גדולי עולם, אלה היו גדולי האומה שהיו מסוגלים לעשות כאלה דברים אדירים, ולא פלא שהיו כאלה חכמים בתורה. כי לא יכול להיות מציאות בעולם שבן אדם אחד יכול לכתוב כזאת כמות של חומר כמו הבית יוסף, כמו הטור, כמו הרמב״ם, בלי דיסקים, בלי תוכנות, בלי עוזרים, בלי מערכת, בלי אברכים שמסייעים, לבד רמב״ם כתב את היד החזקה הזו, ואני לא מדבר בכלל על המורה נבוכים המדהים שהוא כתב, על הפירוש על המשניות שהוא כתב בערבית, על איגרות הרמב״ם המפורסמות, לא מדבר על החומר הזה, רק היד החזקה, בן אדם אחד נורמלי לבד לא יכול לעשות את זה לעולם עם התוכנות. עם התוכנות היום, והמחשבים, והחיפושים, והמערכות, והסיועים, אי אפשר. איך יכול להיות שרבי יוסף קארו כתב את כל האנציקלופדיה שלו, בית יוסף, שזה מבעיל על הרעיון, כמה קרחים זה? איך הוא עשה את זה לבד? אין הבנה. פעם אחת, הראש בא לבן שלו, רבי יעקב. רבי יעקב בעל התורים, והוא כתב רק הלכות. יש לו קיצורי פסקי הראש, ויש לו בעל התורים על האבן העזר, חושב משפט, הוא יודע, אור החיים. ואבא שלו נתן לו מוסר, בתחילת הלילה היה אולי איזה שבע בערב, ואז אבא שלו אמר לו, תגיד לי, למה אתה כותב רק הלכות? מה זה, חכם צריך לכתוב רק הלכות? תכתוב גם ביורים, פרפראות על התורה. ויצא. והוא הרגיש כל כך מובך, איך אבא נתן לי מוסר ככה, מה, אני לא יודע לכתוב גם פרפראות על התורה? מספרים עליו שבאותו לילה הוא ישב עד אור הבוקר וכתב את כל הביור שלו על התורה. בלילה אחד, וזה לא מה שאתם רואים בחומשים, איזה הגאות קטנות, זה שתי ספרים אהבים, בעל התורים על התורה, זה שתי ספרים אהבים על התורה, והוא כתב את זה בלילה אחד. איך אפשר לעשות את זה אם לא סייעת דשמיה, אם לא רוח הקודש מתלבשת בך, אם לא אתה מקבל עלייה להיות מנותק מהזמן? אני מאמין שהיו חכמים שיכולים לעצור את הזמן. היה מציאות כזאת. לא יכול להיות שרמב״ם עשה את מה שהוא עשה בלייפטיים של פעם אחת. לא יכול להיות. כנראה שהיו יכולים לעצור את הזמן, או שהיה ברכה בזמן שלהם. תאר לך עכשיו, אתה יכול לעצור את הזמן ולשבת ללמוד איזה 30 שנה. ואז אתה מחזיר את הזמן וחוזר. זה לכאורה אי אפשר להגיד דבר כזה כשאין לזה הקדמות. רבנו הרי לא כתב שיש חוכמת עצירת הזמן, אין דבר כזה. אבל כן יש דבר כזה שנקרא שכינה מתלבשת בבן אדם, כן יש דבר כזה שנקרא עילוי נשמה, כן יש דבר כזה שנקרא סייעתא דשמיא, וכל הדברים האלה ודאי היו לגדולי ישראל וחכמיה, ולכן הצליחו להשכיל ולהגיע לכל זה. ולכן אני אומר, ישאלו את הבן אדם, עסקת בפריה ורבייה, למה לא שואלים אותו, הבאת בן ובת? כי על ההשתדלות ישאלו אותו. על ההשתדלות, לא ישאלו אותו על ההצלחה. אם הוא הביא או לא הביא בן ובת או שתי בנים או שלוש בנים, זה בכלל לא משנה. ישאלו אותך, השתדלת, עסקת בפריה ורבייה, התעסקת, השתדלת, אם כן, יופי, וי. על ההצלחה לא שואלים אותו. ולכן כתוב, אלה תולדות, אלה תולדות, אלה תולדות יצחק, בין אברהם, אברהם הולידת יצחק. למה לא כתוב מהתולדות? כי גם ההשתדלות זה חלק מהתולדות. יצחק אבינו שהיה עומד מזווית זאת ומתפלל שיביא לו בנים, ורבקה עומדת מזווית שנייה ומתפללת שיהיו לו בנים. איך כתוב שמה בפסוק? כתוב שמה, ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי עקרה היא. ומעולם אני תמתי והוא לא עקר. הגמרא אומרת סמך דלת מסכת יבמות, כל האבות היו עקרים. אברהם ושרה אפילו טומטומים היו. לשרה לא היה רחם, אברהם לא היה לו בכלל מקום שמה, היה טומטום, לא היה לו לא עבר זכר ולא עבר נקבה. אנדריגונוס זה מורכב משתי מילים, אנדרי וגינוס. יענו איש ואישה, יש לו גם עברי זכר וגם עברי נקבה. טומטום אין לו לא עברי זכר, לא עברי נקבה. איך הולך לשירותים? לא יודע, כנראה שהוא מנוקב שם למטה ומשם הוא יולד. יש גמרא במסכת חגיגה, טומטום ואנדריגונוס פטורים מהראייה. דף ד' מסכת חגיגה, הגמרא אומרת, אז הוא עולה או לא עולה, תלויים, נראים בצו או לא נראים. תראו שם, תפתחו את הגמרא. ולכן אם כן נראים, הוא מנוקב שם, אבל עדיין מהאור נראה וניכר שיש שם, שהוא זכר, הגם שזה לא ניכר בעין ממש, אבל יש רגליים לדבר, הוא חייב לעלות לרגל, הוא חייב לעלות לרגל, ויש אומרים פטור. בכל מקרה, מה שאני מנסה להגיד, שאברהם ויצחק היו, שרה ואברהם היו טומטומים, ויצחק ורבקה היו עקרים, ויעקב ורחל היו עקרים, וגם לאה הייתה עקרה שנאמר וירא השם כי שנואה עליה, ויפתח רחמה, משמע הוא היה סגור עד שהוא פתח, כולם עקרים. שואלת הגמרא, למה, למה? מתרצת? מתהווה הקדוש ברוך הוא לתפילתן של צדיקים. אז אני מבין שיצחק התפלל על עצמו. מה זה? ויעתר יצחק לנוכח שרה רבקה אשתו, כי עקרה היא. למה גם אתה עקר? אז מה זה עקרה היא? יעני היא עקרה, אתה לא עקר? קושיה גדולה. אז בשנים עברו אני כתבתי כמה תירוצים של זה, כמה תירוצים בזה, וזה מודפס בספר שלי כבר, מרכבות הרגמן על התורה. היום אני רוצה לחזור בקצרה על התירוצים שהבאתי, ולהוסיף עוד תירוץ שעלה לי רק היום. אז כמובן שזה לא נמצא בספר, כי זה עלה לי רק היום. אולי יום אחד שאני אוציא את ה... בעזרת השם יתברך, שאני אוציא את החידושים שלי על התורה בחמישה כרכים, שיתרבו ויפרו עוד התורה, דברי תורה פרים ורבים, אז אולי נכניס את החידוש הזה גם שם. אבל סוף סוף למה כתוב כי עקרה היא? אז אני אמרתי, יש בבא קמא בדף צדיק ב', הגמרא אומרת שם, כל המתפלל על חברו וצריך לו אותו דבר, הוא נענה תחילה. אם אתה צריך משהו, כשאתה מתפלל על עצמך, יש עליך מידת הדין מקטרגת, לא מגיע לו, דיבר לשון הרע, אין לו מספיק זכויות, יש לו עבירות. אז כשאתה מתפלל על החבר שלך, יורד השפע ישר לחבר. אגב, הגיע לחבר, קודם מגיע אליך, כי אתה הגורם לפתוח את המבוע העליון, ואז הולך אליו. ולכן כל המתפלל על חברו וצריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. לפי זה ברור ופשוט למה יצחק מתפלל עליה. כי עקרה היא. יעני מתפלל עליה. גם הוא עקר. אבל הוא אומר, עדיף להתפלל עליה, אם אני אתפלל עליה, הקדוש ברוך הוא יענה לי, ותראו שזה באמת ככה. כתוב שמה, ויעתר לא אדוני, למה לא? למה לא? כי הוא התפלל. אז כל המתפלל לחברו וצריך לאותו דבר, נענה תחילה, ולכן ככה היה, נראה לי מבריק. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, כי הכרה היא לא הולך על רבקה. התפילה שלו הכרה. הוא ראה שהתפילה לא עושה פירות. כמה אני מתפלל, כמה אני משתדל, כמה הולך קברות צדיקים, כמה הולך לרבנים, כמה עושה השתתחות על קברות, קברי צדיקים, שום כלום, לא נענה התפילה שלי. אז כנראה מהשמיים רוצים שאני אשבור את הלב שלי יותר. אז הלך להתפלל לנוכח אשתו. כשהאישה של הבן אדם רואה שהוא שבור בעלי, הוא לא, הוא כבר לא, בדרך כלל הבעל יש לו כבוד עצמי, ופתאום הוא שבור, אני רואה שהוא גם הוא תלוי בהקדוש ברוך הוא. אז יצחק אומר, אז כשאני אעשה ככה ואני אשבור את עצמי ואשפיל את עצמי מול אשתי, מהשמיים ירחמו עליי ויתנו לי ילד. ולכן, כי הכרה היא התפילה שלו הכרה, איזה על התפילה הולך, בשביל זה הוא התפלל לנוכח רבקה אשתו. תירוץ שלישי, זוהר, הזוהר תמיד גלט וחלק וקשר ופשוט וברור, ואני תמיד משאיר את הזוהר בסוף, כי הוא מבאר את הכל על דרך הסוד, ואז ממילא אין קושיות. קוף למד זין, עמוד ב', זוהר תולדות. זוהר כותב שמה, שיצחק ידה ברוח הקודש, שהוא עתיד להביא ילדים. עדיד להביא 12 שבטי ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, מנשה ובנימין. כולם שבטי עדות לישראל, דף נ"ו, פסחים, כולם קדושים. אבל הוא לא ידע אם זה יהיה דרך רבקה או דרך אישה אחרת. ולכן הוא התפלל, הוא כל כך אהב את רבקה, שהוא התפלל שזה יהיה ממנה. ולכן כי ההכרה היא, הוא התפלל עליה. עליו הוא לא התפלל כי הוא ידע ברוח הקודש שהוא יזכה לילדים, אבל הוא לא ידע אם זה יהיה ממנה או מאחרת, לכן ההכרה היא. ככה מבאר הזוהר. והשנה היה נראה לי לתרץ שיצחק לא דאג בכלל על עצמו. אבא שלי התעבר בגיל 100, היא ברישה. אצלנו גנטיקה חזקה, משהו רציני אצלנו. אבא שלי בגיל 100, היא ילדון, רק בן 59. הוא היה בן 59. הרי כתוב שהוא היה בן 40 כשהתחתן עם רבקה, מה שהיה תמוע בעיניי מאוד, מה הוא חיכה? מה הוא חיכה? הגמרא אומרת, דף כ"ט עמוד ב', מסכת קידושין שתי שורות מלמטה. הגמרא אומרת שמה? שתי שורות מלמטה. תני רבי ישמעאל, עד גיל 20 מחכה הקדוש ברוך הוא לבן אדם שישא אישה, כיוון שהגיע לגיל 20 ולא נסע, הקדוש ברוך הוא מקלל אותו טיפח עצמותיו. למה הוא מחכה עד גיל 40? תחתן לפני. תחתן לפני. לא ברור. זה היום היו קוראים ליצחק מעוקב שידוך. ככה היו קוראים ליצחק. היו אומרים, מה קרה? בטח, יש איזה משהו, לא איזה משהו. אני פעם תפסתי טרמפ עם איזה מישהו, לקח אותי לאיזה דרשה. אמרתי לו, אתה נשוי? אומר לי, לא. אמרתי לו, אבל בן כמה אתה? אומר לי, בן 40. אמרתי לו, מה אתה אומר? אז אתה גרוש? אומר לי, לא. אמרתי לו, אלמן? אומר לי, לא. אמרתי לו, אתה מאלה? אמר לי, איזה? אמרתי לו, אלה. גם אם כי ילך בגייץ על מוות. מאלה אתה? אמר לי, לא, נראה לך. אמרתי לו, אז מה קרה? אומר לי, אני רווק. אמרתי לו, אבל גיל 40? הוא אומר לי, אני עוד לא מוכן. אמרתי לו, חביבי בן 40, מתי תהיה מוכן? אם אתה לא קופץ למים, אתה לא מוכן. אתם יודעים כמה בחורים סיפרו לי שכשהם הלכו לחופה, הם אמרו, לא רוצים ללכת לחופה. ואחרי שהתחתנו, וברוך השם, ויש להם ילדים, ושמחים, ורואים שהכל היה ניסיונות ויצר הרע. אז מה פתאום יצחק חיכה עד גיל 40? אלא הקדוש ברוך הוא יידע את אברהם יד אחרי העקדה שנולדה רבקה, השידוך של יצחק. אברהם חיכה ל-SMS מהשמיים, להודעה מהשמיים. וכשאברהם חיכה, אז הוא מחכה, 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 אחרי העקדה, יצחק בן 37. הודיעו לו שרבקה נולדה, ככה רש"י מביא, פרק כ"ב פסוק כ', מביא את זה רש"י בחומש. ולפי זה חיכה יצחק שלוש שנים שהיא תהיה כבר ראויה לביאה, כי ילדה בת שלוש כבר ראויה לביאה, ואז ממילא היא הייתה בת שלוש, הוא היה בן? בן 40. ולכן, ויצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה. למה ויהי לשון צער? צער שהיא חיכה עד עכשיו, אבל מה הוא יכול לעשות? אז בת כמה רבקה הייתה כשהיא הולידה? הרי כתוב כתוב שהתעברה, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. אז יצחק בן 60, בת כמה רבקה?
23.
23, בחורה בת 23, הולידה תאומים, ברור. והוא, איך בן 59 עיבר אותה? עיבר, עיבר. היום יש כדורים עושים פלאים היום. אבל גם אז בלי כדורים, אתם חושבים שפעם לא ידעו על הכדורים האלה ועל התרסיסים ועל המכשירים ועל העניינים? הכל ידעו, הכל בטבע. זוהר שמו דף תטווה, הזוהר כותב שמה שאם היו בני אדם יודעים את החוכמה שיש בצמחים, היו נדעמים לראות איזה כוח השם נתן בצמחים. אז הם היו יודעים, מכירים את כל הצמחים, איזה צמח טוב לזה, ואיזה צמח טוב לאור, ואיזה צמח טוב לפעילות הזאת, ואיזה צמח טוב לפעילות ההיא. היו בקיעים בהכל. אז יצחק בן 59, על עצמו הוא לא דואג. על עצמו הוא לא דואג. אבא שלי בן 100 עיבר את אמא שלי. אני בן 59. אז על מי אני דואג? עליה. אבל היא בת 3. למעשה פה היא בת 22. כאן מדובר על שנה לפני שהיא התעברה. היא בת 22. אז מה אתה דואג עליה? ההלכה אומרת שעה אימה 10 שנים בארץ ישראל ולא ילדה, לא התעברה, חייב לגרש אותה. והוא כל כך אהב אותה שהוא לא רצה לגרש אותה. ולכן, והתפלל יצחק לנוכח רבקה אשתו כי ההכרה היא, התפלל עליה. עוד מעט מגיע 10 שנים שאני נשוי איתה ולא התעברה. ולכן הוא בצער גדול. זה הצער. אז איך זה יכול להיות? איך אמרתי 10 שנים ולא התעברה? יותר. יותר, נכון? 20 שנה. אבל סוף סוף כל הרעיון כאן שהיא עוד לא הייתה יכולה, ביאה זה מגיל 3, אבל לא עיבור. אישה לא יכולה להתעבר בגיל 3, יש גם גבול לזה. ולכן זה כל הרעיון, כנראה שהוא התפלל עליה כי הכרה היא. מה שמעניין שזה הטעם למה כתוב אלה תולדות ולא מסביר את התולדות. למה? תירוץ ראשון היה, זה ההשתדלות. חלק מההשתדלות זה גם התולדות של האדם. תירוץ שני, כשהוא היה מתפלל בצד זה, והיא הייתה מתפללת בצד זה, היו מוציאים מילים מהפה שלהם. הזוהר כותב שבן אדם מתפלל הוא בורא מלאכים, כשבן אדם לומד הוא בורא מלאכים. אז חוץ מהתולדות של, של יצחק, היינו יעקב ועשיו, חוץ מהם היו עוד תולדות. הם עשו עוד תולדות. איזה תולדות? כל המלאכים שהתפללו. כל המלאכים שהם למדו תורה להצלחת ולרפואת רבקה ולעיבור רבקה ולזרע של קיימה. אז כל זה, גם זה צאצאים שלהם. גם זה הולך איתם לעולם הבא. ולכן אלה תולדות. מה התולדות? קודם התפילות שלהם והמלאכים שהם הולידו מהתפילות שלהם. ואחר כך יעקב וסב, אלה היו התולדות האחרים שלהם. טוב, אז עכשיו, מה שמעניין בכלל, שאם כבר דיברנו שהוא כל כך לקח אישה בגיל כל כך מבוגר, בגיל 40 הוא התחתן, יעקב זה עוד יותר מטמיע, כי יעקב יוצא לפדן ארם בסוף הפרשה בגיל 77, ועוד הולך מטמין את עצמו בשם ועבר. כמה שנים? 14 שנה. 14 שנה מטמין את עצמו. תבינו, כשהוא התחתן באמת עם רחל ולאה, הוא היה זקן. יש אומרים, היה 84. איפה נכנס ה-14 שנה שם נעלמו, לא יודע. אבל היה בן 84, עבדך ברחל ביתך קטנה 7 שנים. בוא נסבא, אתה סבא. איפה 7 שנים? אני עוד לא מוכן. תן לי 7 שנים לעבוד על עצמי ואז אני אהיה מוכן. איך? כנראה שצפה ברוח הקודש. אני כשהייתי רב קהילה במיימי, אז היה לי איזה בחור אחד, זקן בן 80. זקן בן 80, התחתן פעם שלישית. אני עוד אז הייתי רווק. עוד כשהייתי רב בניו יורק, הייתי בן 24, וזה בדיוק הפרשה שלנו. התחלתי שם, נתתי דרשה, בדיוק בפרשת תולדות, ואז נכנס איזה מישהו לבית כנסת ושואל אותי, תגיד, הרב, ועוד הייתי צעיר, אני מדבר איתכם לפני 40 שנה. והייתי אז בן 24. ונתתי דרשה, ונכנס איזה מישהו לבית כנסת בשבת. אז הוא שואל, הפריע באמצע הדרשה, ראה הדרשה, ואנשים נכנסים וזה ופה. אז הוא באמצע הדרשה שואל, תגיד הרב, מותר לרב לעבוד כל כך צעיר? איך אתה כזה צעיר? אתה, יש לך עוד חלב על השפתיים. אז אמרתי לו, כתוב בפרשה שמותר. הוא אומר לי, איפה? אמרתי לו, כתוב, לאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. אז משמע שרב יכול לעבוד צעיר. הוא אהב את זה, ברוך השם, וככה השתקנו אותו. אבל החתם סופר כותב שזה בכלל לא קשור לגיל. זה קשור לחוכמה. אם שואלים והוא יודע, אז הוא חכם. ואם לא שואלים, וגם אם הוא זקן, הוא לא חכם. אז משנה באבות אומרת, יש כאן כאן מלא חדש וחדש, אפילו ישן אין בו. יש כאן כאן חדש, יש בו יין ישן. הבקבוק, יש לך בקבוק, אני יודע מה, XO. אבל XO זה משהו משובח, XO, בלו לייבל. אז בוא נגיד, יש לך עכשיו, אני יודע מה, סתם איזה רד לייבל מת. בקבוק של רד לייבל מת. אבל בתוך הרד לייבל, יש לך בלו לייבל. אז מה? אבל זה בקבוק של רד לייבל, אבל היין בפנים, הקוניאק בפנים זה משהו איכותי, ויש בקבוק של בלו ובפנים רד. וזה מה שחזל רוצים להגיד, יש קנקן ישן חדש, הקנקן הוא חדש, מלא ישן ויש ישן שאפילו חדש אין בו. ועל כל פנים חתם סופר כותב שזה הכל קשור לחוכמה ולא קשור לגיל. אז מה שיצא לנו מכאן, שסוף סוף יצחק אבינו מתחתן בגיל 77, הולך, מתחתן בגיל 84. אני היה לי בקהילה מישהו בן 80, אני עוד הייתי רווק אז. עוד הייתי רווק, הוא פעם שלישית כבר התחתן, ברוך השם. עשה כבר 3 סיבובים של המגרש, והכיל אותי עוד אפר. מעניין שהוא התחתן עם איזה בחורה בת 60. אמרתי לו, היא יודעת שאתה בן 80? אמר לי, לא, אמרתי לה שאני בן 60. אמרתי לו, מה, אבל זה אסור, בכך טעות, 20 שנה הורדת לעצמך. הוא אומר, אני שמור, לא? הוא אומר לי, בגילאים האלה כבר לא סופרים, 60, 70, 80, הכל אותו דבר הרב, הכל אותו דבר. אמרתי לו, טוב, בסדר, נו, אז זה כבר גבר קטלני נקרא. הורג אותם אחת אחרי השנייה. בכל מקרה, יצחק ויעקב התחתנו לפי רוח הקודש, לפי הזמן שלהם, לכן אין ספק שהם היו כאלה קדושים וטהורים שעשו את כל המעשה שלהם על פי רוח הקודש. רבקה אימנו, אחרי שהיא מתעברת, הולכת רבקה, עוד 5 דקות אני מסיים. רבקה אימנו, אחרי שהיא הולכת, אחרי שהיא מתעברת, עוברת בפתח של עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת. עוברת פתח של בתי כנסת ובתי מדרש, יעקב מפרקס לצאת. לא הבנתי מה היא עושה דרך פתח של עבודה זרה. מי יתיר לך לעבור דרך פתח של עבודה זרה? מה את עושה שמה בכלל? אז צריך להגיד שכנראה לא היה דרך אחרת. לא היה דרך אחרת, אז היא הייתה חייבת לעבור דרך פתח של עבודה זרה. זה תירוץ ראשון. תוספות כותבים שאם יש לך פתח של עבודה זרה בדרך הקצרה או דרך ארוכה, הוא לא חייב להאריך את הדרך שלו בשביל לא לעבור דרך עבודה זרה. אז כנראה שהיא קיצרה את הדרך דרך העבודה זרה. דבר שלישי, רבי יעקב קולי כותב שהיא הלכה למקום של עבודה זרה, הלכה לשם כדי להחזיר בתשובה את כל הבנות שטועות אחרי עבודה זרה. אז אני לא חושב שהכומר עשה ערב נשים. נכון? כומר לא עשה. אז מה, היא הולכת איפה שיש גם גברים? כנראה שכן. הלכה, ראתה את הנשים, קראה להם, בואו, יש אצלי עכשיו שיעור נשים אצלי בבית, משהו רציני, לא כמו השטויות האלה שאתם שומעים פה בעבודה זרה. והייתה קורא להם, וככה הייתה מחזירה אותם בתשובה, ובשביל זה הייתה עוברת דרך פתח עבודה זרה, ולכן עשיו היה מפרקס לצאת, כנראה רצה לעשות חברותה עם הכומר, אין לי מושג. זה כל הרעיון. אחר כך כתוב שמה... לאומי, לאומי, אמץ, רב יעבוד צעיר, אחר כך כתוב, ויאמר יצחק אל בנו, מה זה מיארת? אז יעקב אבינו רוצה להתברך, והוא גונב את הברכות. תימה גדולה, למה יעקב הצדיק והתמים שהתורה מעידה עליו, איש תם יושב אוהלים, כל הפרשיות עושה תחמנויות. תראה בה, מתחפש לאח שלו, ומתמם, ואומר, אנוכי אסף בחורך, ובאמת היה שמה, אנוכי, יעקב. ככה הוא אמר לו. אתה זה בנים לו, ויאמר אנוכי, יעקב, אסף בחורך. זה כל מה שהוא אמר. אבל זה תחמונים. זה הכל. ואחר כך כשהוא הולך ללבן, הוא עושה טריקים עם המקלות כדי שילדו מה שהוא רוצה שילדו. הם מתחילים לעשות, אז כמה השכר שלי? אמר לו, העקודים נקודים וברודים. אז יש בעז, כמו מיני, לפעמים יש לה שערות פה, זה נקרא עקודים. לפעמים היא מנוקדת, זה נקרא נקודים. יש כל מיני. יעקב אבינו אמר, כל אלה שיבלדו עם נקודות שלי. יעני, עז לבנה עם מנומרת כזה, עם חום שלי. כל מה שלבן שלך. יעקב ידע לעשות טריקים עם מקלות ואבנים כדי שיבלדו בצון מה שהוא רצה. אז איפה יעקב השתם? והרבה פעמים אנחנו מוצאים לאורך כל הפרשה שיעקב הוא לא כזה תם כמו שהם מציירים אותו. תם לא פירושו פרייר, רבותיי. תם פירושו הולך בתמימות עם השם יתברך. אז איפה יעקב? למה הוא לא עושה? למה הוא לא הולך בתמימות? יעקב אבינו היה עושה כל ענייניו על פי רוח הקודש. ובזה אני רוצה לחתום. רבקה הייתה גלגול של חווה, יעקב היה גלגול של אדם הראשון, עשיו היה גלגול של הנחש. ולכן רבקה אומרת ליעקב, גלגול קודם אני הבאתי עליך כללות. חווה שידלה את אדם לאכול מהעץ והביאה עליו 10 כללות. ולכן היא אומרת לו, ואתה שמע בקולי. למה שמע בקולי? בקולי ראשי תיבות, קולי לשם ייחוד קודשא בריך ובשכינתה. בקולי עם וו, לשם ייחוד קודשא בריך ובשכינתה. שמע בקולי, נאמר לי, אונקלוס מפרש, התאמר לי ברוח הקודש. נאמר לי ברוח הקודש. גלגול קודם אני חווה, הבאתי עליך כללות, הפעם אני אמא שלך, באתי בגלגול אמא שלך, אביא עליך ברכות. כנגד מה שאני הבאתי עליך כללות. עשיו הרשע בא עליי בתחמון בגלגול קודם, זרק אותי על העץ והתפתיתי, עכשיו אנחנו נבוא עליו בתחמון ותתחפש אתה לעשיו לקחת את הברכות. ולכן עכשיו אתם תבינו שהכל מחובר ומבואר ומתנוקה ומסודר ומתוקן לפי הקבלה. כי לפי הקבלה הם בסך הכל סגרו חשבון שפתחו בגלגול הקודם. עשיו רבקה, יעקב, כולם באו להשלים את מה שהיה בגלגול קודם, הקלקול, ועכשיו באו לתקן. ועכשיו אתם גם תבינו, מה פתאום יצחק מדבר לשון הרע? בא אחיך במרמה ולקח את ברכתך. מה אתה מספר לו? מה אתה מספר לו? בסוף כל דרשה אנשים באים אליי, הרב, אתה יכול לברך אותי? ברכה והצלחה. בא השני, אתה יכול לברך אותי? ברכה והצלחה. מברך את כולם. מה אני אומר לשני? לא, 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 את הראשון בירכתי כבר, נגמר לי הברכות. מה? מה בכלל יצחק אומר לו? כי שמוע יצחק, ויחד חרדה גדולה, מאיפה זה הבא ולקח את ברכתך גם ברוך יהיה? כאן הבליעה שהוא מסכים שלקח, גם ברוך יהיה. נו, בא אחיך במרמה, מה אתה מספר? אז תברך אותו, תגיד לו ברכה והצלחה. מה אתה מכניס גם מדנים בין האחים? עשיו כשהוא שמע התעצבן, כי שמוע עשיו את דברי אביו, ויצק צעקה גדולה ומרד מאוד. ויאמר אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים את בכורתי לקח, אתה לקח את ברכתי, קרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. הוא מתעצבן! למה יצחק מספר לו את זה בכלל? אז על דרך הסוד זה ברור, עשיו חייב להתעצבן. עשיו חייב להתעצבן. הוא חייב להיות בצער על מה שהוא היה גלגול קודם. בחינת הנחש, והוא צריך להתעצבן על מה שבאמת הוא עצבן בגלגול קודם. אבל על דרך הפשט, למה יעקב באמת מדבר לשון הרע כביכול על הבן שלו? למה הוא מספר לו בכלל? בזה אני מסיים. כל ימיו יעקב רצה לקרב את עשיו. יצחק רצה לקרב את עשיו. כל ימיו. הוא ידע שיש לו ילד שבבניק. הוא ידע שיש לו ילד שעושה דברים רעים. שיש לו ילד שהוא פושטק. שיש לו ילד שמחלל שבת. הוא ידע. אבל הוא רצה לקרב אותו. ולכן הוא רצה להצמיד אותו ליעקב. למה? אולי יקבל השפעות טובות מיעקב. עשיו נכנס לחדר, אומרת הגמרא, נכנס עמו גיהינום. היינו למד יוד, למד יוד תף. ואז קלט יצחק שעשיו הוא רשע גמור. ולכן יצחק פחד שאם אני מקרב אותו ליעקב והם יהיו אחים, אחי, יהיו אחים, אז עכשיו עשיו ישפיע לרעה על יעקב. ולכן כל הטעם היה שאני אגרום לו לסנוע אותו, שיהיה ביניהם חומה שהם לא יתחברו, כדי לשמור על יעקב צדיק. בקיצור, מה שאני מנסה להגיד, שכל מה שרצה יצחק כל ימיו, זה שהרשע יקבל השפעות טובות מהצדיק. כשהוא הבין שהוא רשע גמור, הוא פחד שהצדיק יקבל השפעות מהרשע. ולכן מה שהוא עשה, סיפר לו את הלשון הרע הזה, כדי שהוא יסנה אותו עשיו, וירצה להרוג אותו, ולא יהיו חברים, ואז ממילא יעקב לא יקבל ממנו השפעות רעות. וזה הטעם ומתיישב מאוד על הלב. בקיצור רבותיי, הפרשה הזאת היא סבוכה ומלאה בהרבה יראת שמיים ואהבת השם ודבקות, וכבר הבאתי הרבה דברים כתובים על הספר, בספר שלי על התורה, אותו תוכלו להשיג בסוף הדרשה למעלה אצל אהרון. יש הרבה מה ללמוד בספר בראשית, הנהגות ודרכי אהבות והבנות ויסודות בעבודת השם, ולכן ראוי וכדאי לכל אחד לעשות לעצמו סדר על פרשת שבוע עם המפרשים. הרבה מפרשים יש על הפרשות, במיוחד על ספר בראשית שהוא מלא בהנהגות. אז הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ללמוד מדרכי אבותינו הקדושים וללכת בדרכיהם. כמו שאומרת הגמרא, חייב אדם להגיד מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב. אז הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות ישועות ונחמות. רבי אחד אליה מלקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא, זה בוא יצרה לבחר חרבה להם תורה מצוות של מה אדוני חפץ למעצית כהן. אמרתי לו, אתה נשוי? אומר לי לא. אמרתי לו, אבל בן כמה אתה? אומר לי בן 40. אמרתי לו, מה אתה אומר? אז אתה גרוש? אומר לי לא. אמרתי לו, אלמן? אומר לי לא. אמרתי לו, אתה מאלה? אמר לי, איזה? אמרתי לו, אלה. גם כי ילך בגייץ על מוות. מאלה אתה? אמר לי, לא, נראה לך. אמרתי לו, אז מה קרה? אומר לי, אני רווק. אמרתי לו, אבל גיל 40? הוא אומר לי, אני עוד לא מוכן. אמרתי לו, חביבי, בן 40, מתי תהיה מוכן? אם אתה לא קופץ למים, אתה לא מוכן. אתם יודעים כמה בחורים סיפרו לי שכשהם הלכו לחופה, הם אמרו, לא רוצים ללכת לחופה. ואחרי שהתחתנו, וברוך השם, ויש להם ילדים, ושמחים, ורואים שהכל היה ניסיונות ויצר הרע. אז מה פתאום יצחק חיכה עד גיל 40? אלא הקדוש ברוך הוא יידע את אברהם יד אחרי העקדה שנולדה רבקה, השידוך של יצחק. אברהם חיכה ל-SMS מהשמיים, להודעה מהשמיים. וכשאברהם חיכה, אז הוא מחכה, 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 אחרי העקדה, יצחק בן 37. הודיעו לו שרבקה נולדה, ככה רשי מביא, פרק כ"ב פסוק כ', מביא את זה רשי בחומש. ולפי זה חיכה יצחק 3 שנים שהיא תהיה כבר ראויה לביאה, כי ילדה בת 3 כבר ראויה לביאה, ואז ממילא היא הייתה בת 3, הוא היה בן 40. ולכן, יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה, למה ויהי לשון צער? צער שהיא חיכה עד עכשיו, אבל מה הוא יכול לעשות? אז בת כמה רבקה הייתה כשהיא הולידה? הרי כתוב כתוב שהתעברה, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. אז יצחק בן 60, בת כמה רבקה?
23.
23, בחורה בת 23, הולידה תאומים, ברור. והוא, איך בן 59 עיבר אותה? עיבר! עיבר! היום יש כדורים עושים פלאים היום. אבל גם אז בלי כדורים, אתם חושבים שפעם לא ידעו על הכדורים האלה ועל התרסיסים ועל המכשירים ועל העניינים? הכל ידעו, הכל בטבע. זוהר שמו דף תתווה, הזוהר כותב שם, שאם היו בני האדם יודעים את החוכמה שיש בצמחים, היו נדעמים לראות איזה כוח השם נתן בצמחים. אז הם היו יודעים, מכירים את כל הצמחים, איזה צמח טוב לזה, ואיזה צמח טוב לאור, ואיזה צמח טוב לפעילות הזאת, ואיזה צמח טוב לפעילות ההיא. היו בקיאים בהכל. אז יצחק בן 59, על עצמו הוא לא דואג. על עצמו הוא לא דואג. אבא שלי בן 100 עיבר את אמא שלי. אני בן 59, אז על מי אני דואג? עליה. אבל היא בת 3. למעשה פה היא בת 22. כאן מדובר על שנה לפני שהיא התעברה. היא בת 22, אז מה אתה דואג עליה? הלכה אומרת שעה אמה 10 שנים בארץ ישראל ולא ילדה, לא התעברה, חייב לגרש אותה. והוא כל כך אהב אותה שהוא לא רצה לגרש אותה, ולכן והתפלל יצחק לנוכח רבקה אשתו כי העקרה היא, התפלל עליה, עוד מעט מגיע 10 שנים שאני נשוי איתה ולא התעברה, ולכן הוא בצער גדול. זה הצער. אז איך זה יכול להיות? איך אמרתי 10 שנים ולא התעברה? יותר. יותר, נכון? 20 שנה. אבל סוף סוף כל הרעיון כאן שהיא עוד לא הייתה יכולה, ביאה זה מגיל 3, אבל לא עיבור. אישה לא יכולה להתעבר בגיל 3, יש גם גבול לזה. ולכן זה כל הרעיון, כנראה שהוא התפלל עליה כי הכרה היא. מה שמעניין שזה הטעם למה כתוב אלה תולדות ולא מסביר את התולדות. למה? תירוץ ראשון היה, זה ההשתדלות. חלק מההשתדלות זה גם התולדות של האדם. תירוץ שני, כשהוא היה מתפלל בצד זה, והיא הייתה מתפללת בצד זה, היו מוציאים מילים מהפה שלהם. הזוהר כותב שבן אדם מתפלל הוא בורא מלאכים, כשבן אדם לומד הוא בורא מלאכים. אז חוץ מהתולדות של יצחק, היינו יעקב ועשיו, חוץ מהם היו עוד תולדות. הם עשו עוד תולדות. איזה תולדות? כל המלאכים שהתפללו. כל המלאכים שהם למדו תורה להצלחת ולרפואת רבקה ולעיבור רבקה ולזרע של קיימה. אז כל זה, גם זה צאצאים שלהם. גם זה הולך איתם לעולם הבא. ולכן אלה תולדות. מה התולדות? קודם התפילות שלהם, והמלאכים שהם הולידו מהתפילות שלהם, ואחר כך יעקב וסב, אלה היו התולדות האחרים שלהם. טוב, אז עכשיו, מה שמעניין בכלל, שאם כבר דיברנו שהוא כל כך לקח אישה בגיל כל כך מבוגר, בגיל 40 הוא התחתן, יעקב זה עוד יותר מטמיע, כי יעקב יוצא לפדן הרם בסוף הפרשה בגיל 77. ועוד הולך מתמין את עצמו בשם ועבר. כמה שנים? 14 שנה. 14 שנה מתמין את עצמו. תבינו, כשהוא התחתן באמת עם רחל ולאה, הוא היה זקן. יש אומרים, היה 84. איפה נכנס ה-14 שנה שם נעלמו, לא יודע. אבל היה בן 84. עבדך ברחל ביתך קטנה 7 שנים. בוא נעשה סבא, אתה סבא. איפה 7 שנים? אני עוד לא מוכן. תן לי 7 שנים לעבוד על עצמי ואז אני אהיה מוכן. איך? כנראה שצפה ברוח הקודש. אני כשהייתי רב קהילה במיימי, אז היה לי איזה בחור אחד, זקן בן 80. זקן בן 80. התחתן פעם שלישית. אני עוד אז הייתי רווק. עוד כשהייתי רב בניו יורק, הייתי בן 24, וזה בדיוק הפרשה שלנו. התחלתי שם, נתתי דרשה. בדיוק בפרשת תולדות, ואז נכנס איזה מישהו לבית כנסת ושואל אותי, תגיד, הרב, הייתי צעיר, אני מדבר איתכם לפני 40 שנה, והייתי אז בן 24, ונתתי דרשה, ונכנס איזה מישהו לבית כנסת בשבת, אז הוא שואל, הפריע באמצע הדרשה, ראה הדרשה, ואנשים נכנסים וזה ופה, אז הוא באמצע הדרשה שואל, תגיד, הרב, מותר לרב לעבוד כל כך צעיר? איך אתה כזה צעיר? אתה, יש לך עוד חלב על השפתיים. אז אמרתי לו, כתוב בפרשה שמותר. הוא אומר לי, איפה? אמרתי לו, כתוב, לאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. אז משמע שרב יכול לעבוד צעיר. הוא אהב את זה, ברוך השם, וככה השתקנו אותו. אבל החתם סופר כותב שזה בכלל לא קשור לגיל. זה קשור לחוכמה. אם שואלים והוא יודע, אז הוא חכם. ואם לא שואלים, וגם אם הוא זקן, הוא לא חכם. המשנה באבות אומרת, יש כאן מלא חדש וחדש, אפילו ישן אין בו. יש קנקן חדש, יש בו יין ישן. הבקבוק, יש לך בקבוק, אני יודע מה, XO. אבל XO זה משהו משובח, XO, blue label. אז בוא נגיד, יש לך עכשיו, אני יודע מה, סתם איזה red label מת. בקבוק של red label מת. אבל בתוך ה-red label, יש לך blue label. אז מה? אבל זה בקבוק של red label. אבל היין בפנים, הקוניאק בפנים, זה משהו איכותי. ויש בקבוק של blue ובפנים red. וזה מה שחזל רוצים להגיד. יש קנקן ישן חדש, הקנקן הוא חדש, מלא ישן, ויש ישן שאפילו חדש אין בו. על כל פנים, חתם סופר כותב שזה הכל קשור לחוכמה ולא קשור לגיל. אז מה שיצא לנו מכאן, שסוף סוף יצחק אבינו מתחתן בגיל 77, הולך, מתחתן בגיל 84. אני היה לי בקהילה מישהו בן 80, אני עוד הייתי רווק אז. עוד הייתי רווק, הוא פעם שלישית כבר התחתן, ברוך השם. עשה כבר 3 סיבובים של המגרש, והכיל אותי עוד אפר. מעניין שהוא התחתן עם איזה בחורה בת 60. אמרתי לו, היא יודעת שאתה בן 80? אמר לי, לא, אמרתי לה שאני בן 60. אמרתי לו, מה, אבל זה אסור, בקח טעות, 20 שנה הורדת לעצמך. הוא אומר, אני נהיה שמור, לא? הוא אומר לי, בגילאים האלה כבר לא סופרים, 60, 70, 80, הכל אותו דבר הרב, הכל אותו דבר. אמרתי לו, טוב, בסדר, נו, אז זה כבר גבר קטלני נקרא. הורג אותם אחת אחרי השנייה. בכל מקרה, יצחק ויעקב התחתנו לפי רוח הקודש, לפי הזמן שלהם, לכן אין ספק שהם היו כאלה קדושים ותאורים שעשו את כל המעשה שלהם על פי רוח הקודש. רבקה אימנו, אחרי שהיא מתעברת, הולכת רבקה, עוד 5 דקות אני מסיים, רבקה אימנו, אחרי שהיא הולכת, אחרי שהיא מתעברת, עוברת בפתח של עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת, עוברת פתח של בתי כנסת ובתי מדרש, יעקב מפרקס לצאת. לא הבנתי מה היא עושה דרך פתח של עבודה זרה. מי יתיר לך לעבור דרך פתח של עבודה זרה? מה את עושה שמה בכלל? אז צריך להגיד שכנראה לא היה דרך אחרת. לא היה דרך אחרת, אז היא הייתה חייבת לעבור דרך פתח של עבודה זרה. זה תירוץ ראשון. תוספות כותבים שאם יש לך פתח של עבודה זרה בדרך הקצרה או דרך ארוכה, הוא לא חייב להאריך את הדרך שלו בשביל לא לעבור דרך עבודה זרה. אז כנראה שהיא קיצרה את הדרך דרך העבודה זרה. דבר שלישי, רבי יעקב קולי כותב שהיא הלכה למקום של עבודה זרה, הלכה לשם כדי להחזיר בתשובה את כל הבנות שטועות אחרי עבודה זרה. אז אני לא חושב שהכומר עשה ערב נשים, נכון? הכומר לא עשה. אז מה, היא הולכת איפה שיש גם גברים? כנראה שכן. הלכה, ראתה את הנשים, קראה להם, בואו, יש אצלי עכשיו שיעור נשים אצלי בבית, משהו רציני, לא כמו השטויות האלה שאתם שומעים פה בעבודה זרה. והייתה קורא להם, וככה הייתה מחזירה אותם בתשובה, ובשביל זה הייתה עוברת דרך פתח עבודה זרה, ולכן עשיו היה מפרקס לצאת, כנראה רצה לעשות חברותה עם הכומר, אין לי מושג. זה כל הרעיון. אחר כך כתוב שמה, לאומי, לאומי, אמץ, רב יעבוד צעיר, אחר כך כתוב, ויאמר יצחק אל בנו, מה זה מיארת? אז יעקב אבינו רוצה להתברך, והוא גונב את הברכות. תימה גדולה, למה יעקב הצדיק והתמים שהתורה מעידה עליו, איש תם יושב אוהלים, כל הפרשיות עושה תחמנויות. תראה בה, מתחפש לאח שלו, ומתמם, ואומר, אנוכי אסף בחורך, ובאמת היה שמה, אנוכי, יעקב. ככה הוא אמר לו. אתה זה בנים לו, ויאמר אנוכי, יעקב, אסף בחורך. זה כל מה שהוא אמר. אבל זה תחמונים. זה הכל. ואחר כך כשהוא הולך ללבן, הוא עושה טריקים עם המקלות כדי שילדו מה שהוא רוצה שילדו. הם מתחילים לעשות, אז כמה השכר שלי? אמר לו, העקודים נקודים וברודים. אז יש בעז, כמו מיני, לפעמים יש לה שערות פה, זה נקרא עקודים, לפעמים היא מנוקדת, זה נקרא נקודים, יש כל מיני. יעקב אבינו אמר, כל אלה שיוולדו עם נקודות, שלי. יעני, עז לבנה, עם מנומרת כזה, עם חום, שלי. כל מה שלבן, שלך. יעקב ידע לעשות טריקים עם מקלות ואבנים, כדי שיוולדו בצון מה שהוא רצה. אז איפה יעקב השתם? והרבה פעמים אנחנו מוצאים לאורך כל הפרשה שיעקב הוא לא כזה תם כמו שמציירים אותו. תם לא פירושו פרייר, רבותיי. תם פירושו הולך בתמימות עם השם יתברך. אז איפה יעקב? למה הוא לא עושה? למה הוא לא הולך בתמימות? יעקב אבינו היה עושה כל ענייניו על פי רוח הקודש. ובזה אני רוצה לחתום. רבקה הייתה גלגול של חווה. יעקב היה גלגול של אדם הראשון. עשיו היה גלגול של הנחש. ולכן רבקה אומרת ליעקב, גלגול קודם אני הבאתי עליך קללות. חווה שידלה את אדם לאכול מהעץ והביאה עליו 10 קללות. ולכן היא אומרת לו, ואתה שמע בקולי. למה שמע בקולי? בקולי ראשי תיבות, קולי לשם איחוד קודשא בריך ובשכינתה. בקולי עם וו, לשם איחוד קודשא בריך ובשכינתה. שמע בקולי, נאמר לי, אונקלוס מפרש, התאמר לי ברוח הקודש. נאמר לי ברוח הקודש. גלגול קודם אני חווה, הבאתי עליך כללות, הפעם אני אמא שלך, באתי בגלגול אמא שלך, אביא עליך ברכות. כנגד מה שאני הבאתי עליך כללות. עשיו הרשע בא עליי בתחמון בגלגול קודם, זרק אותי על העץ והתפתיתי, עכשיו אנחנו נבוא עליו בתחמון ותתחפש אתה לעשיו לקחת את הברכות. ולכן עכשיו אתם תבינו שהכל מחובר ומבואר ומתנוקה ומסודר ומתוקן לפי הקבלה. כי לפי הקבלה הם בסך הכל סגרו חשבון שפתחו בגלגול הקודם. עשיו, רבקה, יעקב, כולם באו להשלים את מה שהיה בגלגול קודם, הקלקול, ועכשיו באו לתקן. ועכשיו אתם גם תבינו מה פתאום יצחק מדבר לשון הרע. בא אחיך במרמה ולקח את ברכתך. מה אתה מספר לו? מה אתה מספר לו? בסוף כל דרשה אנשים באים אליי, הרב, אתה יכול לברך אותי? ברכה והצלחה. בא השני, אתה יכול לברך אותי? ברכה והצלחה. מברך את כולם. מה אני אומר לשני? לא, 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 את הראשון בירכתי כבר, נגמר לי הברכות. מה? מה בכלל יצחק אומר לו? כי שמוע יצחק, ואיחת חרדה גדולה, מאיפה זה הבא ולקח את ברכתך גם ברוך יהיה? כאן הבליעה שהוא מסכים שלקח, גם ברוך יהיה. נו, בא אחיך במרמה, מה אתה מספר? אז תברך אותו, תגיד לו ברכה והצלחה. מה אתה מכניס גם מדנים בין האחים? עשיו כשהוא שמע את עצמן, כי שמוע עשיו את דברי אביו, ויצק צעקה גדולה ומרד מאוד. ויאמר אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים את בחורתי לקח, אתה לקח את ברכתי, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. הוא מתעצבן, למה יצחק מספר לו את זה בכלל? אז על דרך הסוד זה ברור, עשיו חייב להתעצבן, עשיו חייב להתעצבן, הוא חייב להיות בצער על מה שהוא היה גלגול קודם, בחינת הנחש, והוא צריך להתעצבן על מה שבאמת הוא עצבן בגלגול קודם. אבל על דרך הפשט, למה יעקב באמת מדבר לשון הרע כביכול על הבן שלו? למה הוא מספר לו בכלל? וזה אני מסיים. כל ימיו יעקב רצה לקרב את עשיו, יצחק רצה לקרב את עשיו. כל ימיו, הוא ידע שיש לו ילד שבבניק, הוא ידע שיש לו ילד שעושה דברים רעים, שיש לו ילד שהוא פושטק, שיש לו ילד שמחלל שבת, הוא ידע. אבל הוא רצה לקרב אותו, ולכן הוא רצה להצמיד אותו ליעקב. למה? אולי יקבל השפעות טובות מיעקב. כשעשיו נכנס לחדר, אומרת הגמרא, נכנס עמו גיהנום. היינו למד יוד, למד יוד תף. ואז קלט יצחק שעשיו הוא רשע גמור. ולכן יצחק פחד שאם אני מקרב אותו ליעקב והם יהיו אחים, אחי, יהיו אחים, אז עכשיו עשיו ישפיע לרעה על יעקב. ולכן כל הטעם היה שאני אגרום לו לסנוע אותו, שיהיה ביניהם חומה שהם לא יתחברו, כדי לשמור על יעקב צדיק. בקיצור, מה שאני מנסה להגיד, שכל מה שרצה יצחק כל ימיו, זה שהרשע יקבל השפעות טובות מהצדיק. כשהוא הבין שהוא רשע גמור, הוא פחד שהצדיק יקבל השפעות מהרשע. ולכן מה שהוא עשה, סיפר לו את הלשון הרע הזה, כדי שהוא יסנה אותו עשיו, וירצה להרוג אותו, ולא יהיו חברים, ואז ממילא יעקב לא יקבל ממנו השפעות רעות. וזה הטעם ומתיישב מאוד על הלב. בקיצור רבותיי, הפרשה הזאת היא סבוכה ומלאה בהרבה יראת שמיים ואהבת השם ודבקות, וכבר הבאתי הרבה דברים כתובים על ספר בספר שלי על התורה, אותו תוכלו להשיג בסוף הדרשה למעלה אצל אהרון. יש הרבה מה ללמוד בספר בראשית, הנהגות ודרכי אהבות והבנות ויסודות בעבודת השם, ולכן ראוי וכדאי לכל אחד לעשות לעצמו סדר על פרשת שבוע עם המפרשים. הרבה מפרשים יש על הפרשות, במיוחד על ספר בראשית שהוא מלא בהנהגות. אז הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ללמוד מדרכי אבותינו הקדושים וללכת בדרכיהם, כמו שאומרת הגמרא, חייב אדם להגיד מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב. אז הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזבות, צריך להם תורה ומצוות, שלמה אדוני חפץ למעשה כל.